בהמשך לדברים שכבר פגשנו, נזכיר שפגשנו א' את המושג של מדע, השערות וחזיונות, כאשר ניסי לומר שהרב בעיקר מנסה להוציא אותנו, מחלץ אותנו מהמצרים של המדע הברור, יחד עם זה שהמדע הזה הוא חשוב, הוא מבטא ממד מסוים המציאות, אבל יש, נשאר בקומה הזאת, במיוחד כשעוסקים לענייני נפש ורוח ורקות, זה כבר דבר הרבה הרבה יותר, הרבה יותר בעייתי. ובהקשר לזה גם פגשנו את הדברים של הרב במאמר דעת אלוקים, ששם היה מדובר על תפיסה ילדותית. תפיסה ילדותית, שמדובר לא על הממד הדמיוני, אלא הממד השכלי, זה שוב הניסיון להגדיר את הדברים. גם כשעוסקים בדברים עמוקים, מהותיים, גם כשעוסקים באלוקים, וזה הרב אומר שם, ביקורת חריפה על המחשבה הילדותית. ושוב, זה אותו בשפה מאוד שונה, אבל בעצם אותו יומרה לדבר בדברים גבוהים, לא במה ששייך אליהם. וכשניסינו באמת להמחיש איך זה נראה ההבדל בין המחשבה הילדותית למה שהרב קורא שם המחשבה המתרוממת מעל השטח הנמוך, אז אחד הביטויים היו שהיינו בפנים, שבמחשבה הילדותית בעצם יש כאילו מפגש עם הופעה אחת של הדבר וזהו. בעצם מה שאני תופס, יש לי בעצם איזו מחשבה שאין מעבר לזה, שזה מציאות, אבל הגילוי היחידי שלה זה מה שאני תופס וזהו. אין מעבר לזה, והמחשבה המתרוממת מעל השטח הנמוך, היא רואה שיש פה עוד ועוד רבדים, היא גם עוסקת, מבינה שיש פער, מבינה שהפער הזה הוא דווקא פער ביני לבין הדבר, בין תפיסתי לבין הדבר, ודווקא הפער הזה מאפשר לי כל הזמן ללמוד עוד ולהתקדם עוד ולהשיג עוד, ואז הביטוי של הרב שם זה מעיין המתגבר, שהנשמה שרויה בנחל הדנים. כל הזמן זה מוסיף עוד. אז זה מתחבר למה שהרב מזכיר, והדברים ידועים, רק החיבור הוא, אני חושב ככה, נותן פה איזה בהירות, בהקדמה לאין היה, ששם הוא באמת מדבר על שני מושגים, של פירוש ובהור. אז קצת נקרא מהדברים, רק נקדים שבתחילת ההקדמה אפשר היה להעתיק הרבה, או את הכל, אבל בתחילת ההקדמה הוא אומר שכשאדם בא ללמוד דברי חז"ל, תמיד יש חשש של ספק, מי אמר שפירשתי טוב? מי אמר שפירשת על הפשט הנכון? ואז הוא נותן את כל ההקדמה הזאת כדי בעצם לפייס את השאלה הזאת, ליישב את הדעת על הספק הזה. אז הוא אומר שאנחנו באמת מוצאים שתי דרכים בהתבוננות על דברי חז"ל, ואולי בעצם בהתבוננות בכלל. הוא אומר ככה, האופנים שעל ידם נבוא להרחיב את התורה בדרך ישרה, היא הפגישה השכלית שלנו עם הידיעות שישנם איתנו כבר, לבררם ולהרחיבם. והנה כאשר עולם הרעיונות הוא ים גדול ורחב ידיים, ולהתבוננות אין תכלית וקצבה, וכל המוסיף לדלות מים מבורות עמוקים על פי דרכי התורה והשכל, הוא מוסיף תורה טובה וברכה לעולם, על כן יש בטבע עניינים הנאמרים מאז, ברעיונות שכבר נאמרו, שני עניינים. האחד הוא להבין אל נכון יסוד אותו המאמר מצד עצמו, אתה מונח בו בכללו ובפרטיו, זאת תכונת הפירוש. מפורש מלשון פרש או פרס, מפרש אסוכה לשחות, אחווה של עצם הדברים שכבר ישנם בתוכנו, בתוכנו של המאמר, אלא שהם בו מקופלים. מפרש מלשון מפרוס, נכון? פרסו השמלה. על כן, אנו להרחיב את הקמטים כדי לעמוד על כל הרחבתו של המאמר. אבל נכון, מובן פה שבדרך הזאת, אני רק מנסה להבין מה כתוב. עכשיו, גם מה כתוב זה הרבה. יש הרבה מה לפתוח במה כתוב. זה גם ממש הפשט, זה גם להבין דבר מתוך דבר, אבל זה באמת רק מה שמוכח עם מה שכתוב. אני פה בישיבה, בטח אומרים את זה גם בדור הזה אולי, בסגנון אחר היה הרב דני איזק, שאליטה שיחיה. קודם כל להבין מה כתוב, דבר ראשון בלימוד, לפני זה, בסברות, מה כתוב? הרבה אומרים את זה. קודם כל להבין מה כתוב. אז מה כתוב זה לכאורה פירוש. רק שאפשר להגיד שזה כולל גם את החוכמה וגם את הבינה, כי אני אגיד שחוכמה זה באמת להגיד ממש מה שנמצא בתוך הדברים, ובינה זה באמת גם מה שאפשר להסיק מזה מסקנות, מולך לחיות. נגיד עבודה של התוסעות הרבה פעמים, מה שמסיקים מתוך סוגיה אחת, מה יוצא, או מדפנים מתוך השוואה שתי סוגיות, עדיין הכל הם עוסקים בהכרח, כן, לא אומרים, לא מעלים אפשרויות, הם מעלים אמנם, יצא שיש כמה דרכים לתרץ, אבל לפחות אחד מהם הוא מוכרח מהסוגיות, ואפילו תבחר מה מתבקש, מה הכי מתיישב. זה המטרה היא בעצם, להגיע לשם, זו צורת הלימוד הזאת, של פירוש. שוב, זה מקביל, אני מקווה שאני לא טועה ביטוי לדדוקציה. אתה מוציא את ה... מוליד את המסקנה, מתוך מתוך הכלל אתה מוליד את הפרטים. זאת אומרת, יש לך חוב, יש לך נתונים ידועים, ואתה בעצם מוציא מה מתוך הנתונים הזה, הנתונים האלה מוכרח לצאת. עכשיו, כמו שדובר, זה כאילו מעט, אבל זה הרבה מאוד. גם בדרך הזאת, כל המדע נבנה ככה, מדעי מדע הטבע. הגיעו לדברים הכי, הכל מוכרח, אי אפשר אחרת. טוב, זאת אומרת, יש בזה גם אפשרויות, אבל זה הכל בנוי על הדברים שבעיקרה מוכרחים. אתה אומר, אולי בדרך הזאת, אולי בדרך הזאת, אבל זה... שם המאמר על ההבנה הסיבתית והמדע המוסרית, אז הרב מנגר על זה שאדם יכול מאוד מאוד להרחיק לכת עם התהליך של הסיבתיות, אבל בי שהוא לא יכול באמת להשיג את הדברים בעצמם, אבל יש לו חופש לצייר אותם, להגיע גם למחוזות מאוד רחוקים. לדוגמה, מה שחוקרים באטומים. בהתחלה אמרו שיש אטום ואלקטרון, ועכשיו יש ספרים שמפרקים כל אחד לכמה, וגם ראיתי ש-200 חלקים, 300 חלקים, אני בטח אולי. גילו ש... שם איזה גילו, כבר יכול שלא ראו את זה מזמן, כן? אני אפילו לא יודע אם רואים במיקרוסקופ משוכלל את ה... חלק מהם זה דברים שרק כדי להסביר את ההתנהגות מניחים את קיומם. וזה כבר עסק שלם שרק מניחים אותו בגלל מה שמוכרחים עכשיו. אני חושב את זה. דרך האחידות שהמדע מאוד מאוד חדש, יצא שבסוף חוזרים למדע ישן, שמדברים על דברים שלא רואים. כי זה מה שגם בהתחלה שאמרו שיש פה איזה מהות, ואנחנו מדברים על המהות הזאת, זה העולם, יש ארבע יסודות, מישהו רואה? לא, אבל איך תסביר את העולם? יש ארבע יסודות, מסבירים את העולם. גם עכשיו, איך תסביר את העולם? אתה אומר שיש איזה 200 חלקים. אתה אין הסבר, זה לא מסתדר. אבל זה עדיין בגדר פירוש. כל זה בגדר פירוש. אמנם יש עוד יחס ידוע, כמה יש בכוח כל אותם הרעיונות הכלולים במאמר לפעול על רעיונות שיש להם יחס עמהם על פי חוקי הקישור ההגיוני. וכל האופן שיש בכוח מאמר זה וכל הפרטים שבהרחבתו להפעיל על טבע השכל, לחולה ולהוליד דברים חדשים, גם זהו מכלל המאמר. לא מצד עצם תכונת המאמר הפרטי, כי מצד הגבורה האלוקית שהכינה את העולם השכלי ארוך בכל צרכיו ומוכן להרחבה לאין קץ. אז המפגש של המאמר עם הרעיון שפוגש אותו. שאני שזה ממש מזכיר את דעת אלוקים. יש את המאמר מצד עצמו, יש את המאמר מצד איך שהוא מאיר לי. לא בדיוק הרב נוקד את הלשון, אבל זה ממש אותו עניין. המאמר מצד עצמו זה הפירוש, זה הפשט. מה יש בו? ויש מה המאמר הזה אומר לי. אז אם אני בחסיד גור, אז מה זה אומר לי שפת אמת? אם אני זה אומר לי... סוחות שוב שמש מו, אומר לי... ייצור. בדרך של בית מדרש הרב, אז... מה זה אומר לי? בין אם זה חזל, בין אם זה פסיקוי. אז זה כבר באמת בדיוק ההתייחסות לדבר מצד התארים המתייחסים, כמו שבדעת אלוקים, או מצד איך שהמחשבה מתרוממת מעל השטח הנמוך. אומר הרב, זהו הצד העליון שבדרכי הדרישה, עוד משפט לפני, מזה הצד יוקחו הדברים באופן רחב מאוד. על זה נאמר, ונעשה כמעין המתגבר, וכנער שאינו פוסק. נאמר על ה... כל העוסק בתורה לשמה, נכון? אז זה באמת הרבה בלי גבול. כבר הזכרנו את ההבחנה, מה זה בין פירוש לביאור? זה כמה תשובות יש לשאלה, לפחות בעיקרון. בשאלה של פרשנות, מה? כמה תשובות יש? צריכה להיות אחת, אני אומר, יש כמה, אבל צריכה להיות אחת. אבל כל פרשן טוען לפחות שזאת האחת. בשאלה של ביאור, ודאי שאין אחת, כן. כאילו, בהגדרה יש יותר מאחת. יש הרבה אפשרויות, והן גם לא באמת בסתירה אחד עם השני. נזכר שמהר"ל חידש את זה, שגם בהגדה, שגם, שפחות בהגדה, יש דעות אחרות, זה שיש דעות אחרות במדרש, דעות שונות במדרש, זה לא בהכרח שהם חולקים, אלא כל אחד דיבר על ממד אחר. אם זה דיבר על הרוח, זה על הנפש, זה על הגוף, זה על הממון, לא הרבה פעמים חלוקה כזאת. אז זה כנראה היה חידוש גדול לחשוב ככה. שכאילו אפשר להסתכל על ריבוי אנפין של הדברים. אז זה הביאור, שזה אינו פוסק. זהו הצד העליון שבדרכי הדרישה, שהוא השם מנה לביאור מלשון באר, באר מים חיים. בפי המידה הזאת יזלו מים חדשים לבקרים מכל הגב ורעיון של חוכמת אמת, שנפל לנו ממורשה מדורות הראשונים, תן הקדושים עליו השלום, עליהם השלום. נחזור רגע לביטוי הלשוני. היום שעיינתי בדברים לקראת הלימוד, אז פשוט לכאורה מה ההבדל בין בור לבאר, זה גם דקנו בעדף את הפסוק. שתי מים מבורכה ונוזלים מתוך בעריך, מה ההבדל בין בור לבאר באופן פשוט? מה ההבדל? גם בשפה. מה?
בור צובר.
כלומר, מאיפה המים בבור? מהגשם, כמה שיש זה מה שיש. ובאר? מה? כן, אז יש... עכשיו, מה הבדל בין באר? זה יותר פשוט, כן? זה בור ובאר. אגב, זה דומה, מעניין שזה דומה רק עם ההבדל של א', מה הבדל בין באר למעיין?
באר
אוגר
למעיין
של
האבוזר.
מה?
באר אוגר את המעיין.
שבאר אוגר?
שאנחנו
מודים
לבאר
ואת המעיין. כן, מעיין הוא טבעי. ובאר זה בעצם מעיין שבני אדם צריכים לחפור כדי להגיע אליו. הוא נמצא יותר כמו שכתוב, שפרשה, בעצם פרשת תולדות, כן? שחופרים בארות, הכוונה הם מוצאים את המים, את המעיין שנמצא בפנים ובפנים, אבל המעיין הזה לא נוכל להשתמש בו בלי שיבנה באר, והבאר גם צריכה להיות עם קירות, וגם בלי לחפור, לא היינו מגיעים אליו. זאת אומרת, יש... אם מדברים גם על המושגים הרוחניים, אז כאילו יש דברים שהם מבחינה של הבור, דברים שבאופי המדודים, מוגדרים, סגורים, יש דברים שהם היה נובע, אבל כאילו אולי הם פחות צריכים עבודה, את בנן מים, ויש דברים שהם גם מעיין, אבל צריך לחפור הרבה כדי למצוא את זה. לפחות אם הרב נקד פה לשון באר, המילה באור, אז זה לא שאין פה עמל, לא שאין פה עבודה... מאמץ. כדי שהמים יחשפו, צריך להתאמץ. יכול להיות אשליה שבשביל לפרש, אני צריך לנתח, צריך להיות מדויק, אני מחויב לכללים. כי אם אני אגיד פירוש לא נכון, יגידו לי שזה לא מסתדר. באר, מה אני אגיד? יגידו פירוש אחר. בסדר? אז אני אגיד, טוב, זה עוד פירוש נכון. אז לא, זה לא ככה. גם הבאר צריכה חפירה, גם הבאר צריכה באמת... עבודה שיצאו באמת מים חיים. זאת אומרת, על פי המידה הזאת, יזלו מים חיים חדשים לבקרים, מכל הגב ורעיון של חוכמת אמת, שנפל לנו מורשה מדורות הראשונים, מורתנו הקדושים עליו השלום, בין דברי תורה עצמם, שבוודאי יקפתי שיפוצץ לה בין דברי החכמים ז"ל, שבוודאי, צריך לומר פה, שחכמים אומרי המאמרים, הרצוד היה אומר, כתוב ששיחת חולין, תלמידי חכמים צריכה ללמוד. אז הוא אמר שאמר בשם אחד הגדולים, אני לא זוכר מי, אבל בשיחות הרב צודה זה נמצא, אמר שהתלמידי חכמים צריכים לדאוג לסדר את שיחתם באופן שהיא תהיה צריכה לימוד. איך הוא אומר? זה לא רק הוראה למשמשים בתלמידי חכמים, זה גם הוראה תלמידי חכמים, שהשיחה שלהם תהיה ראויה ללימוד. אז ברור שגם אומרי המאמרים, הם צריכים להגיד המאמרים כאלה שיהיו ראויים להיות באר. זה לא פשוט. כאילו באמת יכול להיות שיש מאמר שבאמת בעיקר אפשר לפרש אותו, פחות לבאר אותו. ויש מאמרים שבאופיים הרבה יותר אפשר לבאר. אגב, אתם יכולים לתת סימן או דוגמה איזה סוג של מאמרים באופן טבעי יש סיכוי גדול שיהיה ניתן לבאר אותם, ואיזה סוג של מאמרים יותר קשה לבאר אותם ויותר קל רק לפרש אותם. מה?
מדרש
או גמרא? שמה שגמרא זה? פירוש. ומדרש זה יותר מתאים לביום. אז מה החלוקה ביניהם? הלכה והגדה. אז זה טוב, אתה מזכיר, זה לא מועתק פה, אבל בהמשך, בהמשך ההקדמה, הרב אומר ש... המשפט האחרון פה, הצד האחרון, הצד הברורים, מדבר בייחוד בהגדות יותר מבהלכות. מראה הלכות שהמטרה שלהם להוציא סדר מעשי, זה צריך להיות באמת מדויק. והגדות, אפשר להרחיב, אבל בהמשך המאמר הוא אומר שעד עזרה. אם משה רבינו ועד עזרה, היה מתגבר בתורה דרך הביאור, הדרישה בנויה על פי ערכי הכללים. שמדומין לדרישת כל רעיון, לא רק מצד עצמו, כי מצד הרעיונות שמטיבו לא יודע את פי דרך ישרה, פה מה שאומר את המושג הזה. לא רק מצד עצמו, ומדעת אלוקים, כי מצד הרעיונות שמטיבו לא יודעת בדרך ישרה. אז הוא אומר, אבל זה צריך שיהיה מכון על משפטו, שיהיה שכינה, כדי לבאר ולפסוק הלכה. הוא אומר, עד עזרא, היה אפשר לפסוק הלכה בדרך הביאור. רגע, נראה לי שהרב מיישב, כי הרבה פעמים דנים, מה הפשט של דרשות חז"ל, הדרשות ההלכתיות? איך זה... מה ההיגיון, מה החוקיות? מצד אחד, יש כאלה שניסו לטעון שזה ממש חוקי, יש כאלה שאומרים, בכלל אי אפשר למצוא חוקיות, זה אסמכתא. כאילו, זה דאורייתא. זה שהם מסמכו את זה לפסוק, אם הם לא פרשו זה אסמכתא, זה דאורייתא. אבל לא באמת, שכשלומד את הפסוק הזה, אתה מוכרח להגיע למסקנה הזאת. דיברו בזה המפרשים, יש יותר התאמצו לראות איך שזה נמצא, משהו שהמלבין, שרדת אופמן דיברו על זה. שגם הרב הנזיר גם עסק בזה. אני חושב שההצעה של הרב פה זה להגיד שהם למדו בדרך הביאור. כאילו הנה חינמי, באמת. אתה אומר, כל פעם שיש וו, צריך לדרוש כמו שהם דרשו את הוו. באמת. הגמרא בעצמה לפעמים אומרת, פלוני וו לא דריש, נכון? ומתי דורשים וו, מתי הם לא דורשים? כאילו אני יכול לעבוד עם זה באופן עקבי? יכול להיות שלא. יש פה את משהו נוסף כזה. אבל זה לא אומר שזה לא מכוון מאוד וזה. כמו שכשמישהו אומר, איזו דרשה על פי חסידות. למרות שאני לא יכול להגיד שיש פה איזו חוקיות מוכרחת. אפשר להגיד גם דרשה אחרת. המיטת שני זה אמת ממיטתה של תורה. אז גם הדרשות של חז"ל, ככה אפשר להגיד. נראה לי שזה קצת מה שהרב נוטה לומר. שאולי הפסוקים והאותיות והמילים הם גם היו איזשהו מקפצה, איזשהו מין סימן שעורר את המחשבה. אבל ודאי שזה לא רק זה. אלא... זה היה כאילו ירידה לעומק הנשמה הפנימית של הדבר, לא מצד עצמו איך שהוא מתגלה, אלא מצד מה שזה מאיר באדם הגדול שלומד אותו, ומתוך זה הדרשות. אבל כל זה שיש לנו מקום מאוד מאוד מבוסס וחזק של האומה. אבל אם לא, אז אי אפשר לפסוק הלכה לפי זה. זה משהו שנסגר הדרך הזה, בוודאי מעזרה כבר שנשתנה הכתב, עוד יותר כנראה מזמן שנכתב המשנה והתלמוד, אז כבר רק דנים באמת דבר מתוך דבר. אזכיר דבר אחד, כבר דובר על זה שגם בדרישה, כמו שאנחנו דורשים היום, של דרך הפירוש של ההלכה, נשאר משהו מדרך הביאור. זה ברור שאתה רואה שיש לא רק את היכולת להשיג מסקנות, יש גם איזה חוש, איזה אינטואיציה פנימית. אז דוגמה לזה, מה שכתוב בסנהדרין, שמי לא דנים דיני נפשות, צריכים לגמור למחרת. אבל כתוב שלא דנים בערב שבת. למה? כי אז צריכים להמשיך את הדין ביום ראשון, והם ישכחו. זה גם רשאלת, אבל סופרי הדיינים כותבים את כל הסברות שכולם אמרו. אני אומר, מה שהם אמרו אפשר לכתוב, אבל מה שבליבה, אינשי, משהו כזה. כאילו, סברת הלב זה לא יזכרו. כאילו, אדם אמר איזה טענה נגיד לטובת הנידון, ניסח את זה במילים, קורא את זה אחרי יומיים, רגע, ויכול לקרוא לכל מי שקורא סיכום שלו ישן, אומר, למה כשכתבתי זה היה כל כך נראה לי, וואו, עכשיו זה נראה לי אחרת, למה? כי זה לא רק המילים, הייתה איזו הרגשה שנפתעה את המילים. אם אתה מצליח לשחזר אותה, לפעמים פחות. זה גם מצב טוב, כשאתה קורא סיכום ישן, אתה לא אומר, מה זה, זה סתם נראה אחת, אתה קורא, מעיין בזה יותר, אתה אומר, שמה? כשאתה מונח בסוגיה, אתה שומע לפעמים, אפשר להגיד עוד דברים, אתה שומע את ה... שזה כן... אז יש איזו נקודת לב כזאת שנמצאת שם. אבל בעולם ההגדה, אז באמת פתוח לגמרי דרך הביאור. אז התדלגלנו מדבריך, זה חילוק בין הלכה להגדה. אבל אני אומר, בתוך ההגדה, איזה סוג של מאמרים הם מזמינים, נקרא לזה, ביאורים, ואיזה סוג של מאמרים אפשר כאילו לפרש פחות או יותר, להרחיב קצת, אבל זה לא פותח כל כך. איזה מאמרים, סוג של מאמרים יש להם אופי שהוא הרבה יותר מזמין להגיד הרבה הרבה מחשבות, הרבה... מה?
סיפורים.
מה?
משלים.
מה זה?
זה מעל הטבע,
כן. נכון. אבל באמת, ברגע שדיברו בדרך משל וחידה, בדרך של סיפור, אז באמת זה פותח, כי סיפור יכול להיות לו הרבה הרבה משמעויות. לכן משל. באמת הנזיר, שוב, בתחילת כל הנבואה, ממש שאומר שבאמת ככה היגיון השימי בנוי. אז אמרנו, עצם היגיון השימי נראה מקביל למה שהרב קורא. המחשבה, אמור להתרומם את מעל השטח הנמוך, אבל הוא גם אומר כמה זה מהותי להיגיון העברי השימי להשתמש במשל. ועוד דבר, וזה הרמב"ם אומר, להגיד מאמר קצר ותמציתי. שאגב, בלשון תורה, נכון? זה דרך כלל המשל. וישא משלו ויאמר. וילם לא אמר משלים. כמעט שלא אמר, אמר, כן. קהלים ניתיו, כן. כי נחלים ניתיו, קהלים, יש שם. יש שם המשלים. אבל זה לא על ידי הכוונה. יש שם, מה טוב הולך על כל משקותיך ישראל. קרא רבצקי אריה, זה כן משל. זה לא משל. מה נמלא של המילה? משל אצלהם זה היה כמו היום בשפתנו פתגם. זאת אומרת, זה פתגם, זה מאמר קצר ותמציתי. אז זה גם יש לו את האופי הזה. מה שהרמב"ם אומר, אחרי שהוא מעריך, נכון, בשמונה פרקים, מדבר על המידות, ללכת בדרך האיזון, שכל המידות לכוון אותם לאמצע, ואחר כך הוא אומר שכל המעשים של התורה זה ללכת על הדרך האמצעית. אז הוא אומר בסוף שכל זה כלול במאמר אחד של חז"ל. כל מעשיך היו לשם השמיים. הוא אומר, מי שאמר מאמר כזה... רק רוח הקודש, הוא כלל את כל הרעיון שאמרנו בתוך מאמר כזה, כזה קצר.
איזה נקודה היא מקבילה?
נענית גם עם ספר משלי, למה הוא נקרא משלי, על שם המשל או על שם הפירוש שאמרנו עכשיו? מה אתה אומר? איזה
נקודה
בתוך
המקבילה
לפירוש? כשאומר לך רעיון. לכן באמת דווקא אלה שפרשו יותר, נגיד, אלה שכתבו בשפה הפנימית, אז הם מזמינים הרבה מאוד פירושים. מי שיחסית הסביר, הפעם איזה אחד מי שאמר, נגיד הרב, ברגע שהוא מפרש, אז זה כבר פחות פתוח. מי שמכיר את הרב, שגם הרב בעצם הוא, יש שכבה של רעיון פשוט מה שהוא אומר, ויש גם את הרמזים שהוא משבץ בתוך הזה, יש כאילו כמה בעצם שכבות איך שאפשר לקרוא אותו. אבל זה... מי שבעיקר הלך על הסברה, זה כבר הסברה בהירה. הספר משלי, איך כתוב? זה החתני תנ"ך יודעים, מענה רך ישיב חימה ו... לא זוכר. אבל נגיד פסוק כזה, זה לא משל. זה פתגם. כאילו, לא משל בשפתנו, ויש הרבה פסוקים כאלה. אז כנראה שזה... כאילו, מאמר קצר שכולל בתוכה הרבה. זה מאמר ש... הוא התשתית של הבאר. עכשיו הרב כל זה באמת קשה. עכשיו, זה הרב אומר כהקדמה לעניה, וזה פשוט שהוא מתכוון להגיד, וככה אני הולך ללמוד. שכל עניה נכתב באופן הזה. ולכן הוא יוצא שאולי זה כל מה שהוא אמר זה בעצם, מתוך המבט הזה. לא שהוא אף פעם לא אמר דברים גם, אבל... זה לא רק... כאילו בשטחיות אפשר להגיד, הוא לקח וקיבל הרשאה לפרש את דברי חז"ל באופן חופשי. אבל הוא אומר פה משהו הרבה יותר רציני, הוא אומר, זה במילה מסוימת העיקר, הוא גם אמר בתוך הציטוט ש... הוא אומר שזה החלק העליון של הדרישה. זהו הצד העליון שבדרכי הדרישה. וזה לשיטתו, כי שם באמת נעשה חיבור. הפרשנות המדויקת, כשכבר דיברנו על זה, אז יש בה כביכול אובייקטיביות, אבל היא נשארת, אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשב. ודווקא הדרך של הביאור, היא עושה כל הזמן את הקשר בין המאמר לבין רוח הלומד והלומדים אותו והדורות הבאים. אז ככה הרב התנהג בעצם בכל כתבה. אין היה זה בעצמו ספר מאוד מאוד מרכזי, שאני חושב שהוא כתב אותו גם בבויסק וגם ב... אפילו בזיימן עכשיו התחיל, וגם בבויסק, ואחרי זה בהתחלה של יפו, ואחרי זה בהמשך. כל התקופות הוא כתב את עניה, את ארבעה חלקים, יש מועל שיש עניה אנשים. הוא ראה אורות טוען שיש להם. מה?
שזה אח שלנו כתב,
יביאו
לראות.
באמת?
עכשיו
אנחנו עושים חיקוק. אז אתה ממך לשמוע? שאתה שמעת את זה גם מנחמן. מה?
הגיוני כזה, רסים
נרחם. הרב צודר את זה.
אז זה אח
של...
אח של הרב?
זה מה שיש לזה, אח של הרב, ושהרב...
ראה את זה ושמח את ידו. כן?
מה
זה דברים טובים. מה אתה אומר? מה זה בקרחים החדשים? אה, באמת? יש פה בספרייה? מה? בדרך? טוב. בעזרת השם. יפה. אז זה ה... אז אין היה עצמו. אמרנו, זה ספר רחב מאוד ומקיף מאוד.
אח של הרב כתב את הרב.
הוא לא שהוא המציא את זה. הוא שמע את הרב.
כנראה.
משהו כזה. זה היה ממש על פי דבריו.
כן, כי זה לא...
יותר מאשר.
אבל בכתיבה של הרב היא לאח שלו.
יפה. אז זה, כמו שאמרנו, וזה לא רק עמדה עקרונית של הרב בעל הגמרות, אלא זה הסתכלות כללית על העולם, שהיא בעצם מאפשרת לאדם לצאת מהתפיסה המצומצמת, ולהיות בתפיסה שהרבה יותר רחבה, ככה אפשר לפגוש כל דבר במציאות. כל דבר במציאות אפשר לפרש אותו, אפשר לדרוש אותו, כן? זה גם, נגיד שאומרים השגחה. עכשיו זה גם קצת בא ליישב. אז בא מישהו ואומר, אתם יודעים למה קרה תאונה פלונית? בגלל שהם עשו בשבת. זאת אומרת, בזמנו איזה אירוע מפורסם, איזו תאונה קשה שהייתה בשבת. אז הרבה פעמים מאוד כועסים על מי שאומר את זה. כי מה אתה יודע, אתה פנקיסה, מאיפה אתה יודע מה החשבונות של מעלה וכו'. אומר, אבל כתוב, הים שמוע, וברמב"ם כתוב. שמי שחושב שמה שקורה זה מקרה וזה, אז הוא הולך עמו בקרי, כן? מה שכתוב בפסוקים, שכן צריך להאמין שהכל הוא בהשגחה. אני חושב שעל פי דרך הרב, והשאלה היא אם אתה הולך בדרך הפירוש או בדרך הביאור. דרך הפירוש, אם מתיימרת לומר פירוש אחד, למה זה היה? חד משמעי. וזה לא רק שלא בטוח שאתה צודק, זה באמת גם לא נכון. כי באמת צריך לדרוש את זה, לדרוש את זה בהרבה פנים. כי א', אתה גם נוגע להרבה מאוד אנשים. כן, נגיד שאומרים שזה קשור לחילול שבת. אבל יש אנשים שלא חילול שבת, וגם זה קרובים, או כולנו אחים, אז למה זה קרה, כאילו, אפילו בהקשר הזה. כלומר, ולא רק זה, המטרה של דרישת התורה היא לא סתם. בשביל להגיד הגיונות פילוסופיים מעניינים, או אפילו כדי להתפלמס עם מישהו. אלא כדי שזה ילמד אותנו משהו למייסה, כן? אין טעם, סתם, כל האגדות הן לא למייסה במובן הלכה, אבל אני כן למייסה במובן של הליכה בדרכי השם, בדרך התורה, בדרך המידות הטובות, שהן דרכי השם. אז כל מה שאתה מפרש על ההשגחה, אם אין איזה נפקא מינה מעשית, אין איזה משמעות. אז אם אתה אומר כאן, המסקנה התחזק ביחד משמירת שבת, כן. אבל ודאי שיש שם אנשים שזה יעיר להם למקומות אחרים. ועכשיו, איך יודעים מתי זה נכון? כמו במדרש. כיוון שגם הפירוש שלך נכון, וגם עוד עשרה נכון, ובכל אופן אמרנו, צריך לחפור. לא כל מה שיגידו נכון. מה אתם אומרים, איך יודעים? איך יודעים להבחין אם זה פירוש שהוא באמת מכוון, או שזה... גם בהשגחה זה נכון. אתם יודעים, זה סתם. או אם זה באמת, מה?
אם יוצא מהביאור משהו שהוא לשם שמיים, משהו שיש בו יתרון, אז גם זה משהו שהקדוש ברוך הוא רוצה שתבין את הדבר הזה, אז גם זה נמצא פה, אם מפה הבנת את זה, זה נמצא פה.
אתה אומר, אם זה הוליד דבר טוב, זה גופה, אם זה הוליד דבר טוב, סימן שזה היה דבר אמיתי. מה?
אמא
בארץ עם מים.
הרב לא התייחס לכל ההבנות שלו במציאות, לא התייחס אליהם כאמת.
מה, מה שהרב דיבר על, נגיד, מלחמת עולם ראשונה?
כל התאריכים, גם
דורי. זאת אומרת, האם הוא התכוון שזה באמת ה... יש לכאורה אולי הבדל בין הנביא לבין מישהו אחר. שאולי בחלק מהדברים הרב קצת כמעט מדבר על גבול העניין הזה, הנבואי. אבל האמת היא, האמת שגם זה, גם בזה, אני חושב שלא ננעלו שערי דרישה. נגיד הרב על מלחמת עולם ראשונה, הוא אמר כמה דברים. למשל, בחלק מהדברים דיבר על זה שזה הכל היה כדי לתת לעם ישראל מקום. בעידונות אחרת הוא אמר שזה מראה שהתרבות האירופאית מראה את כישלונה ואת חורבנה ו... וזה היה נראה אפילו בלי קשר. קשר את זה, תחתיה תקום מלכות עניינים קדישים, אבל לא בהקשר המיידי דווקא, אני מדבר ברמה העקרונית. יש פה תרבות שהיא רקנותה נראית. אגב, זה נגיד בעיניי מאמר שהוא לא רק מתגשם באותם שנים, אלא באמת הולך ומתגשם לעינינו, כן? הרקנות הזאת היא כאילו, מה שנראית, מטרה מאוד חריפה, באמת מחלחלת והולכת. מבחינה רוחנית, תרבותית, יש לנו איזה תפקיד מאוד חשוב לתת תחליף לפני שהעולם יישאר בלי כלום. והרבה הבנות, אני חושב. דווקא מזמן המלחמה, אני לא אהב הרבה הבנות. אז מה אתם אומרים? א', שאולי יש דברים יותר מכוונים מאשר אחרים. ב', שהשאלה אם זה הוליד נפקא מינה של דבר טוב. וב', בלשון משלית, אם מותר להשתמש בדיון שלנו בלשון משלית, אם יוצאים מים. איזה מחיה. זה אחד הסימנים, האם זה עושה... לפעמים הרב אומר, אם זה עושה תענוג. זה אחד הסימנים. ואחד אם זה אמת, זה עושה תענוג. יכול להיות יותר נכון על ביאור מאשר פירוש. פירוש, גם אם זה עושה תענוג, נותנים את הפער בין השיוק לא לי לבין הפסק הלכה. כן, הפסק הלכה לא תמיד זה יהיה מה ילך הכי זה. בשיוק כללי, ככל שזה מהלך יותר יפה, יותר מעניין. היינו רוצים שזה יתחבר. לא לגמרי, נכון? לא לגמרי אחד הליכה. למרות שהיו, באמת, היו גדולים ש... שאולי זה יותר קרוב אצלהם, מה?
אם היו עונים לשאלה הזאת, על פי חכמה מוסר, נסלם התשובה הייתה הפוכה. זה לא
כן. מה שהכי קשה.
זה לא
כן. נכון. אבל באמת, זה כנראה סוג אחר של תענוג, נכון? שהם דיברו על באמת על איזשהו נגיעס כזאת, שאדם נהנה, כי זה עוזר לו לאיזשהו משהו אישי. נאבד איזשהו חוש היושר, חוש האסתטי, מתרשם שיש פה משהו מאוד אמיתי. יש לזה אגב ראייה מפורשת מרב נחמן ברסלב, הדבר הזה, שהוא אומר שיש דברי תורה שגדול אומר ושמתיישבים היטב בפסוק. ויש דברי תורה שהם דחוקים בפסוק. אז הוא אומר, מה ההבדל ביניהם? שדברי תורה שמתיישבים יותר בפסוק, זה דברי תורה באספקלריה המהירה. דברי תורה שלא מתיישבים יותר בפסוק, זה אספקלריה השינה המהירה. אני אומר, זה לשון שלי, אבל זה די קרוב למה שהוא אומר. עכשיו, האם רב נחמן חשב שהדברי תורה שלו הם מספיק לה מהירה? מסתבר שכן. לפחות רבי נתן חשב ככה, אני חושב שגם נהיה רבי נחמן חשב ככה. לא. והדברים שלו הם לא פשט. הם לא פשט. אפילו בעולם החסידות, נגיד שהוא יותר ככה זה. אבל מצד שני, הרבה פעמים אתה קורא את משהו, הסביר את המאמר, אתה חוזר אחר כך עוד פעם על המאמר, כאילו איך אפשר לקרוא אותו סתם, איך קוראים אותו לפי רב נחמן, אתה אומר, וואו, כפתור ואפרח. כן? לזה הוא התכוון. הוא לא התכוון שזה מתיישב במובן ה... מה?
המיידי.
המדויק, כן. המוכרח והמדויק במושגים של פירוש. זה מתיישב לפי החוש האסתטי, כן? לפי חוש ה... זה מתאים מאוד, מסתדר מאוד. עד כדי שאתה אומר, וואו, זה מה שגם כן, לפחות גם התורה והפסוק רצו להגיד. אז זה עוד סימן באמת, איך יודעים שזה, איך יודעים שזה אמיתי. גם לפי דברי הרב, זה עלה לדעתי עכשיו, יש עוד סיבה למה צריך ללמוד אגדה בזמן הזה. סיבה אחת, זה לעבודת השם. ללמד אגדה, תכיר מי שאמר והיה עולם, נלך בדרכי השם, כמו שאמר. אבל הסיבה השנייה שלא נשכח את דרך הזאת את דרשת התורה, זה בשבוע של דבר צריכה להיות גם להלכה. כאילו כשנזכה, שהרמון על משפטו ישב. אז יהיה מקום לדרישה הזאת, גם בעניין ההלכה למעשה. אם נשאר זמן, נראה את ה... פחות נראה במזכירה את ה... הוא בעצמו, בתחילת ההקדמה, אומר, וכי כך כתבנו ב... בוערה מאור האש, באמת היא לא אומרים בורא מורה האש. אומר הרב, יסוד ברכות מאורי האש ולהורות שלא לבד הבריאה אורגנית ויכול להיות צורי בראשית הטבעיים מעשה ידי השם המה, והם מלאים בתפקידם כפי שגזרה חוכמתו הנעלה, כי הם גם כל הדברים המלאכותיים, שהם מעשה אנוש ותחבולותיו, שכל דור ודור מחדש בסתרי הטבע להוליד דברים חדשים ותולדות חדשות, כולם מעשה השם המה, שיצר את הטבע באופן הראוי להתחבר עם שכל האדם, שגם הוא הנה הוא חלק אחד מחלקי המציאות. זאת אומרת, ככל להשלים ולהוציא לפועל את השלמת המציאות הטבעית, כל דבר בזמנו הראוי. שתי דרכים איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה בטבע. אחד, הטבע של עצמו, ואחד מה שאדם יצר בשכלו מתוך המפגש שלו עם הטבע. כל ההמצאות, כל הדברים המלאכותיים. אז יוצא, גם זה מעשה השם. כן? שאומר שיצר את הטבע באופן שהוא התחבר עם שכל האדם, הוא אומר אפילו כל דבר בזמנו הראוי, זאת אומרת הרב אומר באגרות, שאפילו הזמן שהתגלו אז ההמצאות המדעיות, גם זה בהשגחה. לא רק עצם הגילוי שלהם. הכן הוא מברכים על הדבר הראשון שהוציא אדם מחוכמתו, והוא אב גדול לכל ההתחדשות של כל הדברים המלאכותיים, שהאדם ממציא בחוכמתו, הוא יצירת האור והאש. שכבר הוא חזל בפרק מקום שנהגו, שנתן הקדוש ברוך הוא באדם מעין דוגמה של מעלה, והקיש שני גוונים והוציא אש מביניהם. אם כן, האור הוא יצירה מלאכותית מבינת האדם, ואנו מודים ומכירים שהיא מעשה השם, שיצר את שכל האדם, אז זאת התכונה. אז האש היא היסוד הראשון שנותן דוגמה לכל הדברים שאדם יוצר בשכלו, מתוך המפגש עם הטבע, ועל זה אנחנו אומרים בורא, לא אנחנו, בורא מורה האש, כן? אמרנו, אדם רואה איזה מחשב משוכלל, או מחשב או משהו כזה, צריך להגיד מה רבו מעשיך השם. כי זה השכל של האדם שנפגש עם כוחות הטבע. זה עכשיו גם קצת מתקן, כי כמו שחשבתי פעם סברה של למה מברכים על הרם, כי יש אדם קצת פחד מהרם. אז ברגע שהוא מברך, הוא מעלה את הפחד, הוא כאילו שם אותו במקום הנכון. זה שאדם יפה מתפיילוס מכל המכשירים החדשים, פיילוס של התבטלות, אז אתה אומר, זה מעשה השם. זה נותן את היחס במקום הנכון. כך הוא אומר, וכל הדברים הפרטיים שבכל דור ודור הם יוצאים אל הפועל. אנחנו צריכים להכירם למעשה השם, כצמחי השדה יוצאים כל אחד ואחד בזמנו, כן צמח השכל האנושי המלאכותי, יש לו זמנו הקבוע, אני אומר את זה מפורש, שזה גם הזמן. למנות ימיו שכבר ראויה המציאות להיות משתלמת לידו בכללה, אז מזדמנות הסיבות שהתעורר אדם בשכלו וברצונו, נוציא כל דבר בעיתו, וזאת עם מעין קדושת השבת, שאנו מכירים בששת ימי המעשה. על כן, כאשר ביום השבת עומדים על היצירה הכללית שלא נמצא עם השיתוף שכל פרטי, עומדים אחר כך בתחילת ימי המעשה, שגם כל מעשינו פעלת לנו השם, שגם הדברים הלאכותיים כמורי האש, מעשה ידיו הם תאכינות ומאור השם. באמת עליו. עוד הערה, לפי זה יוצא, כדברנו שבאמת הרב בעצמו עושה את הקשר, שיוצא שהדרישה הזאת, כאילו קודם אמר זה הדרישת התורה. אגב, זה גם עושה ראייה נפלאה לעניין הזה. כי בטבע אתה רואה שזה עובד. כמו מה שאדם מחדש בשכלו מכוח הטבע, וזה באמת מתחדש באופן, למרות שהוא עובד באופן הסיבתי, אבל מצד שני, הוא, זה בחינה של ביאור לעומת עצם המדע התיאורטי של הטבע. ההחלטה לתרגם את הטבע לכל מיני שימושים, ולכת עם זה לכל מיני כיוונים, יש פה גם באמת סוג של, של דרשה ושל ביאור, באמת אדם יכול לך כמעט בלי גבול לכמה כיוונים ללכת משם, כמה המצאות להמציא. כן? מה עם החוקים? זה דבר אחד, אבל כמה המצאות אפשר להמציא? זה בלי גבול. אז יוצא שבששת ימי המעשה אנחנו עובדים את עבודת הביאור. אז לכאורה בשבת, פירוש. שהמאמר דעת אלוקים ראינו מה יותר גבוה, המחשבה מתרוממת מעל השטח הנמוך, לכאור. אבל מי שזוכר, היה כתוב שם שהמחשבה הילדותית היא גם הנמוכה מכל, גם הנישאה מכל. כאילו בשבת אתה עומד מול המציאות כמו שהיא. ככה יוצא. שבאמת בשבת יש איזושהי נקודה שהיה מפגש עם הדברים כמו שהם, מה שהם אמרו להבדיל, הדבר כשלעצמו. בכל זה. אין, לא צריך לפתח שום דבר, לא צריך להשלים שום דבר, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה כבודו בכל, עכשיו. נתעלה וישב על כיסא כבודו. בימי המעשה יוצאים מהנקודה העצמותית והולכים אל התארים, הולכים אל כל מה שאנחנו יכולים להרחיב ולפרש ולהגדיל ולפתח ולשכלל. אני רוצה שבאמת השבת נוגעת בנקודה הזאת הילדית, אבל בגובה שלה. גם בשבת אדם מתנהג כמו אדם שהוא... הכל יש לו, כן, זה כמו ילד. הכל מוכן, הכל זה... הוא נכנס שצריך לשנס מותניים, לקחת אחריות, להתחיל לעבוד, כן. אבל זה שגם ימי החול דבר מאוד נפלא, אז זה מסביר, הזכרנו את זה למה הרב שמח בהבדלה, כי הרב נרי אומר שבהבדלה, הרב היה מאוד ברולמות, כך הוא פגש אותו פעם ראשונה, וכך הוא נהפך לחסיד שלו. אפשר לתרץ, כי בכל דקה הוא היה ברולמות, אבל אם נצא לכוון דווקא, אז זה גם מצד עצם הקדוש סגולה של ישראל, שעוד אין להבדיל בין קודש לחול. אבל לא פחות מזה, השמחה של התחילת עבודת ימי המעשה, ויותר מזה שזה לא סתם העבר מהשבת לימי המעשה, אלא נקודת המפגש, כן, זה מה שהוא אומר פה. זאת ימי קדושת שבת שאנחנו מכירים בששת ימי המעשה. כלומר, העבודה שלנו זה ששת ימי המעשה, אבל ההבנה שהכל בעצם זה יד השם, הכל נובע מהשגחת השם, שמפתחת את הכל, זה הבחינה של השבת. אז יכול להיות שלזה הוא כיוון בהבדלה, ובזמן אני חושבתי עוד פירוש, אולי הוא שמח, כי אומרים את הפסוק, ושאבתם מים בששון, מעייני הישועה. הגאולה, הישועה. אבל לפי מה שמדובר פה, זה בעצמו, מעייני הישועה, זה המעיין שמוליד עוד ועוד רעיונות והמצאות וחידושים וביאורים חדשים. כמו שהתרגום אומר, תקבלון פן חדיתין מבחירי צדיקיה.